שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', מאמר, מהו מחצית השקל בעבודה ב', בעמוד 1055, בטור ב', דבר המתחיל ובאמור. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישען לכאן. ספר כתבי רבש, כרך ב', מאמר, מהו מחצית השקל בעבודה ב', עמוד 1055, בטור ב', דבר המתחיל ובאמור. יש לפרש מה ששאלנו, מה מרמז לנו מחצית השקל, שהתורה אמרה דווקא מחצית, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. והעניין הוא שיש לפרש את הכתוב כי תישא את ראש בני ישראל. כעניין ראש יש לפרש בחינה, כמו שכתוב, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. כלומר, שיהיו בחינת ישראל שהם אותיות לי ראש. וזהו, ונתנו איש כופר נפשו. היינו, שהאדם צריך לצאת מהגלות, שזה נקרא כופר נפשו מידי הסתרא אחרא. לכן כתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. פירוש, אלו שמרגישים שהם עוברים על פקודי התורה, מסיבת שהם מונחים תחת שליטת הרצון לקבל. מחצית השקל, היינו שהם צריכים לתת תפילה שהשם יוציא אותם מהגלות. ותפילה עשתה מחצה. היינו שהכלי והרצון להדבר זה נקרא מחצית, שעל ידי זה יהיה להם דבר שלם. היינו שיזכו לשקל הקודש, כלומר שיהיה להם בחינת חצי שקל שהוא הכלי, ועל זה נותן השם את האור, שאז כבר נקרא דבר שלם. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. היינו, אלו שמרגישים בעצמם שהם עוברים על פקודי התורה, ורוצים לתת כופר נפשם בכדי שהנפש שלהם ייכנס לקדושה. היינו, שיהיה להם כוח לעשות הכל לשם שמיים, עליהם לתת מחצית השקל. היינו, כנ"ל תפילה, כלומר שהם צריכים לתת תפילה ולא לזוז מלהתפלל עד שיהיה שיעור שלם של חיסרון ורצון לצאת מהגלות, מה שהם מונחים תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, שעל ידי זה שהם ייתנו את המחצית שלהם, אז הם יזכו בשקל הקודש, שמחצית השני, שהוא המילוי של התפילה, יהיה ביחד שקל הקודש. היינו, שיהיה שקל אחד שלם של קדושה. ובזה נבין מה ששאלנו, מה משמיענו בזה שאומר, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. הלא ילד קטן מבין, אם רוצים לדעת מניין של איזה דבר, בטח שכל אחד ואחד צריך לתת אותו סכום. ויש לפרש זה על דרך העבודה, שהתורה משמיענו כאן דבר גדול, שצריכים לדעת אצל הקדוש ברוך הוא קטן וגדול שווים. כמו שכתוב, השווה ומשווה קטן וגדול. פירושו, שהאדם חושב את עצמו שהוא עשיר במעשים טובים. לכן מגיע לו שהשם צריך לעזור לו, ואין הוא צריך להתפלל כל כך זמן שהשם ימלא חסרונו. לכן, אם הוא כבר התפלל, וכפי ערך מעלותיו שיש לו, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך תכף לתת את מבוקשו. ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזר לו תכף כפי הבנתו, אז הוא מפסיק מלהתפלל ואומר, שאר אנשים שהם למטה מרקו, הם צריכים לתת הרבה תפילות שהשם יעזור להם. לכן הוא בורח מהמערכה. לכן כתוב, העשיר לא ירבה, שפירוש יהיה, שהעשיר לא יחשוב שהוא מרבה בתפילה יותר מדי לפי הבנתו. אלא שיש שיעור מסוים בחיסרון וצורך, שדווקא על ידי זה שהאדם מרבה בתפילה, הוא מקבל חיסרון יותר גדול מכפי שיש לו. זאת אומרת, היות שאור גדול צריך חיסרון גדול, היינו שתהיה לו הרגשת החיסרון בזה שנמצא בגלות תחת שליטת הרצון לקבל ולא יכול לצאת. וכל זמן שאין לו ייסורים אמיתיים, עדיין לא נקרא חיסרון אמיתי. שיהא זה נקרא תפילה שיהא נחשבת למחצית השקל. שצריכים לדעת כי בעניין עבודה נקראת תפילה חיסרון. כלומר, מה שהאדם מרגיש בליבו שחסר לו, זה נקרא תפילה, ולא מה שהוא אומר בפה. כי זה מה שאמרו חז"ל, שתפילה היא עבודה שבלב. היינו, מה שהלב מרגיש שחסר לו. וכפי שליבו מרגיש חיסרון ממה שאין לו, בזה מודדים את גודל התפילה. ועניין שקל, פרשו בזוהר הקדוש שהוא עניין משקל מאזניים, ששוקלים את החסרונות והמילואים, היות שהם נחשבים לאור וכלי. לכן אין האור יכול לבוא אלא אל הכלי המתאים לו, היות שהחיסרון להמילוי היא בלב. לכן גם האור בא להרגשת הלב, ואין לו שום שייכות מה שהפה מדבר בעת שהוא מתפלל. נמצא שעל ידי זה שהאדם ייתן את המחצית שלו בתפילה, שהרגשת חיסרון בלב, אז הבורא נותן את האור שהוא קדושה. ומשניהם, היינו מהחיסרון והאור, יהיו שקל אחד קודש. וזה שכתוב מחצית השקל, כי אז אין עדיין המחצית הזה קודש, אלא בזמן שהבורא ייתן לו האור מבחינת המאור שבה מחזירו למוטב, אז מבית החצאים שקל קודש. וזה שכתוב בשקל הקודש. ובאמור נבין מה שכתוב, והדל לא ימעיט. היינו, מי שמרגיש את עצמו שהוא דל בכישרון ובמידות טובות, והוא דל בבחינת שהוא חלש אופי, לכן כשהוא מתפלל שהשם יעזור לו, ושייתן לו הכוח שיוכל להתגבר על הרע שבו, ושיהיה לו כוח לעבוד בעל מנת להשפיע, לכן הוא דן את הבורא לכף זכות. בזה שהבורא לא מקבל את תפילתו, שזהו מחמת שהוא דל. אם כן, מה עליו לעשות, אלא לברוח מן המערכה, ולומר שזו הדרך הוא רק בשביל השירים. על זה מזהיר לנו הכתוב, הדל לא ימעיט. היינו, שעניין ונתנו איש כופר נפשו, לצאת מהגלות ולזכות לגאולה, אצל הבורא כולם שווים, כמו שכתוב, וכל מאמינים שהוא רך לרצות, השווה ומשווה קטן וגדול. כלומר, לגבי הבורא אין שום אפליה, אלא הוא עונה לכולם. אלא שכולם צריכים לבוא לידי הרגש חיסרון, לדעת מה שחסר להם, ולהתפלל על זה. והתפילה בעצמה מגדילה את החיסרון והכאב בזה שהוא מרוחק מהבורא. וכשאדם מגלה כל התפילות מה שצריך לגלות, אז הוא מקבל את חציה השני של השקל, שאז כבר כולו קודש, כמו שכתוב בשקל הקודש. ואז לא יהיה בהם נגף, שפירושו, היות שרשעים בחייהם נקראים מתים, כמובן בתלמוד 10 הספירות, שהטעם הוא משום הרצון לקבל שהוא בשינוי צורה מהבורא, ושינוי צורה עושה פירוד. לכן הם נפרדים מחיי החיים. לכן הם נקראים מתים. נמצא שעל ידי התפילה שהיא מחצית השקל, מה שהאדם צריך לתת, ואם הנתינה תהיה בשלמות, אז הבורא נותן חציה השני. היינו האור, שעל ידי זה האדם כבר יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נבחן שזוכה לדבקות השם להידבק בחיי החיים. ובאמור יוצא שיש בית אופנים שהם גורמים שהאדם יברח מהמערכה, בזמן שאפילו הוא נכנס לעבודה לזכות להיות דבוק בהשם. כי לאחר שאדם מתחיל ללכת בדרך האמת, אז מגלים מלמעלה את שפלותו. היינו, שכל מה שהוא מתגבר ביותר, הוא מקבל מלמעלה עניין של הכבדת לב, מטעם, כמו שכתוב, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. שפירושו, שעל ידי זה יהיה מקום להתגלות את אור התורה, הנקרא אותיות, שזה מחזירו למוטב. כלומר, שאין אור בלי כלי. לכן, על ידי הכבדת הלב, מתגלה החיסרון כל צורכו. ושיעור שהוא כבר כל צורכו, זה השם יודע מתי שהכלי נגמר. לכן, לפעמים אדם בורח מהמערכה, בזמן שהוא רואה שהוא כבר התפלל הרבה לפי דעתו, והשם לא שם לב אליו. אז לפעמים האדם דן את הבורא לכף זכות, זה שאין השם פונה לתפילתו, ואומר שזה מטעם שהוא דל אופי בכל המובנים, הן בכישרון והן במידות וכדומה. ועל זה נאמר, והדל לא ימעיט, שפירושו שהאדם לא ימעט את עצמו ולומר שאין השם יכול לעזור לאיש שפל כמוהו, כי על זה נאמר, רם השם ושפל יראה. ולפעמים אדם עוזב את המערכה מטעם שהוא יודע שהוא עשיר. היינו, יש לו הרבה תורה, הרבה מעשים טובים, והוא יודע שהוא מורם מעם. אם כן, כשהוא מבקש מהשם שיעזור, שיהיה בידו כוח לעשות הכל בעל מנת להשפיע, ומדוע השם לא פונה אליו? כי הוא יודע שכבר נתן הרבה תפילות על זה. לכן הוא אומר שהשם לא רוצה לענות לו, לכן הוא בורח. אלא על האדם תמיד להתגבר.
אני כתבתי כאן בקיצור מה בעצם כאן ראיתי כדברים החשובים. ישראל זה מי שמשתוקק עם נקודה שבלב, מי שמשתוקק שיש לו נקודה שבלב ומחייבת אותו להתחיל את העבודה. העבודה להתחיל זה להתחיל בחיסרון, כי רק זה מצד האדם. אנחנו בדרך כלל משתוקקים למילוי, זה בנטייה הטבעית שלנו. לכאן אנחנו צריכים להחליף את הגישה, שבעולם שלנו חסר לנו תמיד מילוי, כי החיסרון לדברים שבעולם שלנו תמיד נמצא. רוצה אני, זה רוצה זה, רוצה זה, רוצה זה, ואני מחפש איך למלות. וברוחניות הגישה הפוכה, המילוי נמצא, אלא אין חיסרון. ואז אני צריך לעבוד על החיסרון. לעומת שבעולם שלנו אני עובד על המילוי. לכן ישראל, שנקראים לי ראש, מתחיל להיות המושג הזה באדם, שהוא מבין שהעבודה שלו היא בחיסרון. למציא את החיסרון, לבנות אותו, לייצב אותו הנכון, כי חצי השני, שזה מילוי, הוא כבר נמצא. הוא מלוא כל הארץ כבודו. וחצי זה נקרא, מפני שזה 100% עבודה של האדם, היא סך הכל נקראת חצי, מהמצב השלם, מהעולם האינסוף. חצי השני זה 100% אור, שממלא את 100% רצון. ותמיד בכל דרגה ודרגה חייבת להיות 100% רצון, לפי דרגה שלו, שיתמלא ב-100% האור השייך לאותה הדרגה. לכן קודם כל צריכה להיות הבנה והכרה ותמיכה הדדית, בידיעה שאנחנו עובדים על החיסרון ולא על המילוי. זה לוקח שנים לאדם עד שהוא מחליף את הגישה שלו במקום מה שרגיל בעולם שלנו. אין לו לאן לרוץ, במילים אחרות, אלא בפנים. לכן זה נקרא עבודה פנימית, לכן זה נקרא עולם הפנימי, כי צריך להתעמק בעומק הלב שלו במקום לרוץ לאיזשהו דברים חיצוניים, כי הכל תלוי רק ברצון שבלב. ותפילה היא זה מה שיש בליבו בכל רגע ורגע, ועל ידי ביור התפילה, שזו העבודה העיקרית שלנו, לברר מה אנחנו רוצים ומה כדאי לרצות, ועד כמה שהגיעו תפילותיי לתפילות אבותיי. זאת אומרת, שאני בודק מה הלב שלי מרגיש, שאני לא בלבית על ליבי, אלא מה שהוא מרגיש מרגיש, ואני צריך לבנות כאן שומרים ושוטרים לבדיקות, וצריך לבנות מערכת שהיא תשפיע על הלב שלי, ובלב שלי שולטים רק החברים, הסביבה. אם אני מייצב אותה, אז הם יכולים לשלוט על הלב שלי, אני בעצמי לא. זה הבחירה החופשית היחידה על החדן שלנו, שאנחנו כך מייצבים את עצמנו. לכן יוצא שהתפילה שלי תלויה כולה בסביבה, והתפילה על ידי הסביבה צריכה להגיע למחצית, זאת אומרת ב-100% החיסרון לאור, להשפעה, ולכן יוצא שאם אני מתייחס נכון לסביבה ודורש מהם להביא ללב שלי רצון להשפיע, חשיבות להשפיע, אז הם מייצבים את התפילה שלי הנכון, ואז מתוך זה אני ממלא את המחצית השקל שלי, זאת אומרת מסיים את העבודה שלי, שבעצם העבודה שלי גם כן לא על הלב, לא על, זאת אומרת קודם כל לא על המילוי, ואחר כך לא על הלב, אלא על הסביבה, שאני מכוון אותה איך היא תשפיע על הלב שלי, ושלב שלי ירצה את המילוי, היינו ש... תכונת ההשפעה, אהבת הזולת, תמלא את הלב. שזה בדיוק יהיה חסר לי. ואז על ידי התהליך הזה שאני עובר, אז אני מגיע למחצית השנייה. ואומר כאן, מזכיר לנו כאן רבש, שבזה כלל ופרט שווים וכל אחד שווה, כי במערכת האינטגרלית האנלוגית כל פרט הוא חשוב כמו כולם, שאין גדול ואין יותר, העשיר לא הרבה והעני לא ימית, אלה כולם צריכים להגיע למחצית השקל, לחיסרון שלו הסגולי המלא. ולכן אין בעבודה שלנו מישהו פחות ומישהו גדול, מיוחד. אלה כל החברים הם שווים, שבלי חיסרון הנכון של איזשהו אחד הקטן מכולם, כאילו שנראה אולי, אנחנו בכל זאת חסרים למחצית שלנו. לכן צריכים לדאוג לכולם. זה בעצם בקיצור הכל. כן.
בסוף המאמר הוא אומר שעל האדם תמיד להתגבר. ואני רוצה לשאול על...
אז להתגבר בהתאם לזה, על מה אני מתגבר? אני מתגבר נגד כל הבעיות, עצלות, הסתכלות לא נכונה, כל מיני דברים, לא חשוב על מה. שכל התשומת לב שלי אני מרכז בסביבה שהיא תוכל להשפיע על ליבי ולהביא לו חיסרון השלם למילוי של אהבת הזולת. כן.
ואיך בדיוק אני עושה את זה? זאת אומרת, מה הפעולה שלי מול הסביבה?
קנה לך חבר. לא יודע. תעשה להם מה שהם רוצים. תבקש, תתחנן. כן.
אז זהו, שעניין הבקשה מהסביבה, זה, אולי ענית על זה אלף פעמים, אבל זה עדיין נשאר אצלי תעלומה. אני לא יודע כאילו מה זה לבקש מהסביבה, איך? כי נדמה לי שעשיתי את זה אלף פעמים גם.
היית פעם רעב מאוד? לא, אני רואה לפי פרצוף שלך. טוב, בסדר. זה מה שענה לי רבש, ששאלתי אותו. הוא אומר, אתה לא יודע מה זה להיות רעב. כי הוא היה, אתה יודע, באיזה שנים בצנע, הוא אומר, פשוט אין כלום. מה זה אין כלום? קליפה של תפוס. אין. ממש משהו שאתה יכול ללעוס. אז אתה מחפש. אתה פשוט אין. ואין לך יותר חיסרון, ואין לך בסביבך ממש משהו שאתה יכול להגיד שזה יכול איכשהו להציל אותך. זה נקרא אין. ודאי שלחיסרון כזה לרוחניות, לא החיסרונות הטבעיים, שאנחנו כל רגע ורגע אני נמצא בחיסרון. זה סביבה, אופנה, עיתונים, כל מיני דברים, ככה מביאים לי כל מיני שטויות, ואני רץ ומקיים אותם. וגם מתוך הגוף. לאכול קצת, לשתות קצת, לנוח קצת, לשבת קצת, ללכת וכו' וכו'. כל רגע ורגע. אם אני עוצר את הדברים האלה מעצמי, כן? ומרכז את תשומת לב שלי, מה ליבי רוצה. ונותן עליו לשלוט לקבוצה. כי אני לפחות שומע מה שאומרים לי המורים שלי, אין, הגדולים האלה שאנחנו קוראים את הדעות שלהם, את העצות שלהם, שרק סביבה יש לה שליטה על האדם. אז במקום סביבה מה שהיה לי עד כה, כל מיני האלו שלא רוצה להגיד מה, כן, לכנות אותם במשהו, אני רוצה לתת לזה לשלוט לסביבה הטובה ביותר שיכולה להיות כאן בעולם הזה. המטרתית זה החברים. אז עכשיו השאלה, איך אני אכוון אותם שהם השפיעו על ליבי? נו, במה אפשר? תתחנן לפניהם. אני אומר ברצינות, תתחנן. מה הם רוצים? רק תקנה אותם. אתה מבין? נגיד אתה מוזיקאי, מישהו בא אליך ואומר, אני מאוד רוצה שאתה עם הלהקה תופיע בחתונה שלי. מה פתאום, לא רוצה, זה לא חשוב, זה בשבילנו, אנחנו הולכים לקונצרט 10,000 איש, סטדיון פחות מזה לא מסכים. ואז איך הוא צריך להתחנן לפניך במה לקנות אותך בכל מיני, אז הוא הולך לאמא שלך ולחברים שלך ודרך אשתך וששולח לך מתנות וכל מיני דברים, עד כדי כך שאתה אחר כך מוכן לעשות. תדער לעצמך לפי הסטודיון, אני רואה שאתה מבין, לפי להתחנן עוד לא כל כך. אז זהו, כי אם אתה תלוי בו, אז מה תעשה? כן.
כמה חברים מהעולם וגם חבר מישראל בעצם שואלים איפה אנחנו צריכים להסתכל בתוכנו כדי למצוא מה שאנחנו צריכים כדי לתקן ולמשוך את האור המחזיר למוטב, או מה זאת אומרת העבודה בפנים? מה אני בדיוק צריך לעשות בפנים? מה זה העבודה הפנימית?
לבדוק שהלב שלך הוא מלא בכל מיני שטויות, וכדי לשנות אותם לחיסרון הנכון אתה צריך השפעת הסביבה. זה הכל.
דניס מסן דיאגו אומר על העולם החיצוני הוא בעצם העולם הפנימי שלנו, אך מוצג לנו בצורה כזאת כדי שנלמד ממנו. אז איפה פה לשים את הבפנים ואת החוץ?
אני לא ממליץ לו להיכנס לזה. זה, 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 זה סתם פילוסופיה עדיין בשבילו. פנימי, חיצון, פנימי זה נקרא הלב. חיצון זה נקרא השפעת הסביבה.
תלמיד מארצות הברית שואל, מה זאת אומרת על האדם תמיד להתגבר? שהרב כותב במאמר, למה הכוונה שאדם צריך להתגבר?
לא לתת ללב להיות בכל מיני בכל מיני הרצונות שבא לו או מבפנים או מסביבה המזדמנת המקרית. נו, ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור בספר זוהר לאמיתות.